den Ofen, da muss ich
aber
mal schnell
Kamera
kalla.
Das geht nicht. Das Mikrofon von Lorenz Alavot.
Gern. בסדר, אנחנו נספר את זה עוד פעם בשאלות הרלוונטיות.
בשאלות ותשובות, כן. רקע של שאלות ותשובות. פרק 3 שנים. ולפני שעצרתי אותך בגלל שהייתי צריכה לוודא שהמיקרופון שלי הוא
המיקרופון הנכון. דיברתי על דניאל פרק.
על הפרק... על הרעיון שיש לך לפרק ועל דניאל פרס.
נכון, אז כאילו, בתור אוהדת ביירן, אני ממש משקפתי אחרי כל הדרמה, מהשמועה הראשונה שהייתה לפני שבועיים, אני רואה את זה בקבוצה של האוהדי ביירן, שיש שמועות, ככה ניצנים, של אולי יהיה לנו שחקן ישראלי ראשון בביירן, ואני כזה,
אומייגאד.
ישר מראה את זה לקיריל, וקיריל כזה, אומייגאד, הלוואי שזה נכון, הלוואי שזה לא שמועות, הלוואי שזה נכון. ואז אנחנו רואים פוסט של פבריציו, שהוא האלוהים של העברות בכדורגל. הוא עיתונאי שמתעסק באיזה שחקן עובר, לאיזה קבוצה, מה קורה את זה, בין היתר. אז פבריציו הוא האלוהים, ואז אנחנו רואים, ואני כזה, אוקיי, עד שאין הודעה אצל פבריציו, מבחינתי הכל שמועות. ואז אנחנו רואים הודעה אצל פבריציו, שביירן פנו לדניאל, ואני כזה, בייב, אם זה קורה, אם זה קורה. ואז היה שם משבר בעברה, על חוסר הסכמות עם מכבי, ואני כזה, מכבי, תפסיקו לחרבש לי דברים, אל תהיו גרידים. תנו לי, שחקן ישראלי, ואז כאילו כשהיה את האימות הסופי אצל פבריציו, אני כזה, יש אימות אצל פבריציו. אז כאילו אתמול הייתי באטרף, פסיכי על הדבר הזה. אחרי שהוא חתם,
ובגלל זה לא עשית
חכיר. וידאו, ויצא תמונה, כן, כן. אז כאילו אני חושבת שהוא ניצח פה, כי לא מספיק שכאילו הוא יוצא עם נועה קירל, שהיא נכס צון ברזל המאחדת הלאומית.
נכון.
אז עכשיו הוא גם משחק ביירן.
אז גם הוא... וקיבל 6 מיליון על זה.
5 מיליון ושש, שש זה יוצא כולל בונוסים.
אוקיי.
אז כן, אז...
בוא נגיד 6 מיליון שהוא מקבל מגרמניה, שזה מספר נהדר. מספר נהדר. אז היית כל כך באטרף אתמול, שיש לך נושא לפרק, לפרק הבא, לא לפרק הזה.
אבל שכחתי לעשות תחקיר, פשוט הייתי עד כדי כך כאילו בדרמה הזאת כל היום. ככה, אני כל שנייה מרעננת. את העדכונים.
לראות מה קורה.
כדי לראות, כן, שכאילו יש חוזה, הוא כבר חתם, מתי תהיה הצהרה הרשמית של ביירן. אז...
מדהים.
כן. אז אני, ביום ראשון יש משחק כבר, או היום, או ביום ראשון. לא זוכר. בקיצור, אז יוכלו להראות אותו כבר יושב על הספסל, הם לא הספיקו לרשום אותו
משחק.
למשחק, כן. אז הוא לא יהיה מחליף, אבל הוא יישב על... הוא יכול לשבת במגרש ולהסתכל.
יא, זה השורה הכי טובה. זה המקום הכי טוב לשבת.
כן.
אני לא יודעת, אני לא מתלהבת מכדורגל, אבל אני שמחה בשבילך. לא, אני פשוט לא מתעניינת בכדורגל. אני מתעניינת בגברים שרצים אחרי כדור, רק שהם מורידים חולצה.
אני אגיד לך מה, זה לא גברים שרצים אחרי כדור. זה 22 מיליונרים שרצים אחרי כדור. תחשבי על זה ככה.
האמת שיש בזה משהו. יש בזה משהו.
אז תקשיבי, אני מקשיבה לפודקאסט של בן בן ברוך, והוא כזה סוג של ג'ו רוגן, ישראלי כזה, אז הוא מביא כל מיני אנשים, וזה מכל התחומים, מכל הקצוות הפוליטיים. אז הוא עשה פרק עם הצל, והצל קרא לזה 11 מיליונרים שרצים אחרי כדור, ואני כזה, אומייגאד. זה גאוני.
זה גאוני.
אז זה כן, זה בדיוק זה. אגב, מי מכם ש רוצה כאילו לחקור פרקים מעניינים בפודקאסט של בן בן ברוך, אז יוסף חדד, שהוא אהבת חיי, עשה אצלו פרק ממש ממש טוב. אני מאוד 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 ממליצה, כי הוא המלך של ההסברה הישראלית, באמת. אז כנסו, תחקרו,
תהנו.
גם אם אתם לא תחקרו בכלל את כל הפודקאסט הזה, זה לא משנה. את הפרק הזה, זה.
תענוג.
מומלץ, אז מה, נתחיל לשאלותים?
כן, זהו, זה כזה פרק שאלות ותשובות, שזה נהיה סוג של מסורת שלנו, מסורת עצלנית שלנו, שלכבוד היום הולדת של הפודקאסט אנחנו לא רוצות לעשות תחקיר.
כן, מגיע לנו.
זה המתנה שלנו לעצמנו. ובאמת כאילו...
אם נשרוד עד שנה 4...
בגדול. כן, אז בעיקרון הפודקאסט כזה התחיל ב-15 באוגוסט. אני מאוד טובה עם תאריכים, אז אנחנו כבר קצת אחרי היום הולדת, אבל מתחילות לגלוש לתוך השנה הרביעית שלנו. ובאמת היה לנו איזה שבועיים של ממלא מקום, מה שנקרא, אני עם המעבר דירה ואז את עם החולי שלך.
כן.
אז זה נחמד שיצא לנו ככה גם לעשות עכשיו פרק שאלות ותשובות ביחד, וגם לחזור קצת לכיף חיים שלנו שאנחנו מקליטות ביחד, כי אין מה לעשות. זה לא, כאילו, אני מתה על האורחים שאנחנו מביאים, אבל זה לא אותו וייב.
כן, זה שונה.
נכון.
זה שונה.
כאילו, אנחנו, יש לנו יותר קטע של אין לנו כוח לעצמנו. פשוט נהיה יותר מצחיק. אז באמת יש לנו כמה וכמה שאלות, ואני אתחיל לעבור עליהם, ותגידי לי ככה, תראות, תעני לי.
נזרום עם זה.
מה שנקרא. כן. אז שאלה ראשונה, מה דעתנו על האפוקליפסה שבחוץ?
תגדירי אפוקליפסה. כאילו אני מבחינתי עכשיו, אחרי המחקר, האפוקליפסה לגמרי הולכת להיות מלאה בבתי אבות, רובוטים ומשבר כלכלי עצום.
נכון. זה אפוקליפסה מצד אחד, יש את האפוקליפסה הפוליטית שקורית בחוץ.
כן.
אבל זה פחות שלנו.
אבל יש פודקאסטים אחרים שמתעסקים בזה, כנסו תחקירו מה הם אומרים.
כן.
ומעבר לזה, רוב הסיכויים הולכת להיות אפוקליפסה כלכלית, האישית יונות, סין עכשיו בקריסה כלכלית וחובות מטורפים. היא התחילה להיות חברה ממש ממש טובה של איראן, כי היא צריכה נפט וגז. אז רק אומרת... מרגיע. רק אומרת... הגלובליזציה הולכת למות, as we know it, וכולם הולכים להיות זקנים, ולמות בבתי אבות, כי אין לו מספיק ילדים. אז אם אתם רוצים להתאבד, זה הרגע. כל עוד טוב, כל עוד סבבה פה.
לא מעודד בכלל, אני לא חושבת שזאת התשובה שאנשים חיפשו, אבל זאת התשובה שהם קיבלו.
הם שאלו.
אני, זה נכון, אני כאילו... בעיקר חושבת שאני לא עוקבת יותר מדי אחרי חדשות ואחרי מה שקורה בעולם, כי אני בן אדם שאוהב להגיד ignorance is bliss באיזשהו מקום, תנו לי ליהנות מהבורות שלי כמה שאני יכולה.
כמה שאת פחות יודעת, ככה את ישנה יותר טוב.
בדיוק, אז אני כאילו סבבה לי עם זה, אבל אני כן רואה את העולם משתנה ואני רואה כאילו כמה שינוי קרה באופן כללי, כאילו גם מאז הקורונה, וגם אני מאוד בן אדם ש... הולך עם הגישה של ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ועם כל הבלגן הפוליטי שהולך בעולם, וזה לא רק בארץ.
זה
כן,
בכל
כאילו,
מקום, כן.
גם בחול, בארצות הברית, בצרפת, במקסיקו, לא חסר
היה
שקט.
היה לך מהפכה צבאית עכשיו בנייג'יר נראה לי,
נכון.
באפריקה.
יש
הם הביאו אולטימטום לצרפתים של כזה 48 שעות אתם עפים מפה, מעיפים את השגרירות שלכם, וארצות הברית מנסה להיכנס שם. גם בקצור יש שם בלגן, יש שם בלגן.
יש שם הרבה בלגן, ויש בלגן גם מן הסתם כבר מעל לשנה באוקראינה וברוסיה, שזה לא עוזר לאף אחד ומאוד משפיע על העולם. אז דעתי שכרגע אני מנסה ליהנות מהחיים כמה שאני יכולה, וכשהצרות יגיעו נתמודד איתם כמו שהתמודדנו עם הקורונה.
נעולים בפיג'מות בתוך
אני...
הבית?
קצת, כן.
אני
לא, לא סבלתי בקורונה, אני חייבת להגיד, היה לי סבבה. אבל זה כאילו אני מאוד מנסה להיות כזה, עד כמה שאני בן אדם שאוהב לתכנן קדימה, לחיות את הרגע ולהגיד לעצמי, כשהמכה הבאה תגיע אנחנו נתמודד איתה כמו שהתמודדנו עם המכה הקודמת, בגדול.
כשנגיע לגשר נחצה אותו.
ונקווה לטוב. ומקסימום נעשה מרוץ, אני אשאר ספורטיבית כדי שנעשה את המרוץ לבית כברות, לבית כברות, לבית אבות. תראי, עוד גם לא יהיה יותר מדי מקומות לקבור בהם, אז כאילו, זה גם נכון. אבל כשנצטרך לרוץ, לתפוס את מקומנו, אז שאני מספיק בכושר בשביל לא לשבור את הערך בדרך. זה הגישה שלי. שאלה הבאה מכוונת אלייך, פולינה. למה את מאמינה שחייזרים מעורבים בהכל?
פתחתם ערוץ ההיסטוריה פעם? חייזרים מעורבים בהכל. גם עכשיו ראינו שחייזרים ואנשלת העם מעורבים במעבר של דניאל פרץ לביירן.
זה את ראית, אבל את יכולה להסביר את התיאוריה שלך.
כן, פרסמו פוסט בקבוצה של חושפים את האילומינטי, שאומרת שהוא מ-0, פתאום הוא יוצא עם נועה קירל, פתאום מחתימים אותו בביירן, אין הסבר אחר, זה אילומינטי. כל הפנדלים שהוא עצר נגד נבחרת גרמניה, באליפות אירופה עד גיל 21, זה היה בעצם האילומינטי. כיוונו את הכדור ישירות לידיים שלו. אין הסבר אחר. אז חייזרים. וגם הקונגרס בארצות הברית, הייתה פגישה ענקית הרי, שמישהו בקונגרס אמרו שהם מצאו חללית, היה לזה, שידרו את זה בלייב, היה מלא אנשים שצפו בזה, בלייב, אני לא, כי לא משעמם לי, אבל כאילו, אין הסבר אחר.
כשאין הסבר הגיוני לדברים, אז ההסבר הגיוני הוא חייזרים.
כל פעם זה משהו אחר, פעם זה אלים באולימפוס, אחר כך זה הפך לישו, עכשיו זה חייזרים.
הבן, אז החייזרים זה בעצם הישו שלך.
אולי גם ישו היה חייזר.
יכול להיות. לא יודעת. בעיקרון ישו היה חייזר יהודי, אם כבר.
נו, בבקשה.
לפחות את זה יש לנו, לפחות את זה יש לנו.
תמיד צריכים להיות מיוחדים היהודים האלה.
זה גם נכון. אוקיי, שאלה הבאה. ידוע שהמאה ה-19 היא המאה הכי שווה.
נכון.
שזה נהדר. את ביססת את זה מעולה במהלך השנה האחרונה. אבל, באיזה מדינה היית מעדיפה לגור בה בתקופה הזאת, ולמה? אם אין ברירה ואתן תקועות במאה ה-19.
הייתי רוצה להגיד אנגליה, כי הרוב והכל קרה שם. כל ההתפתחויות וכל הדברים קרו שם. אבל אני לא רוצה לגור במאה ה-19, לא משנה כמה היא שווה, כי אין רפואה. אז כאילו...
הייתה איזושהי רפואה. לא נהדרת, אבל הייתה.
אז כאילו, אם לגמרי אין ברירה לחלוטין, אז נראה לי הייתי רוצה להיות איזה עיקרה אובליביוס ביפן. אני עם האלים הגנריים הקטנים שלי, בקהילה הקטנה שלי, אף אחד לא נוגע בי, אני כאילו באיזה אוקינאווה שם בצד, לא, וכזה בפנן שלי, בקטנה שם, אבל אני מתה לפני שמתחילה מלחמת העולם השנייה.
הראשונה והשנייה.
כן.
גם הראשונה.
גם הראשונה, אני כאילו באי הקטן שלי, בקהילה הקטנה שלי, אף אחד לא נוגע בי, וגם באוקינאווה.
דג הדגים.
כן, תשיבי, וגם באוקינאווה, היה שם קטע שנשים, בעיקר אם היו מתעסקות בדעת, אז היה להם מעמד ממש ממש גבוה, וכולם מכבדים אותם, אז הייתי הולכת להיות במאה ה-19, איזה כהנת שינטו כזה. בפנן שלי.
תכל זה רעיון. האמת שגם בקוריאה באותה תקופה היה סבבה, כי זה היה לפני שהיפנים באו, ולפני שהיפנים באו לקוריאה, כאילו היה שם יחסית צ'יל, היה להם עדיין את השלטון מלוכה שלהם, את הקיסרות שלהם. עד בערך כאילו... 1909, מלחמת רוסיה-יפן, פלוס מינוס, היה להם די סבבה, אז כאילו גם בקוריאה הייתי חיה בכיף, למרות שזו התקופה שלפני הקיי-פופ וכל ההייפ שעושים על קוריאה היום, אבל מצד שני גם לא הלך צפון קוריאה אז, אז כאילו, פשוט חיה את החיים שלך. כן, אנחנו פשוט כזה עיקרים, חיים, זה כבר נראה לי התקופה שאחרי שהמציאו את הכתב היותר פשוט, וכבר לא השתמשו בכתב הסיני, אז כאילו, אני חושבת, אני לא זוכרת בדיוק. אבל אם כן, אז זה יותר נוח, כי אתם לא צריכה ללמוד עכשיו סימניות מסובכות מדי.
כן, אני פשוט מציירת מלא עיגולים.
כן.
אתם אוהבים את העיגולים.
אני תקופת שיל כזה. כן. את אוכלת האורז שלך. לא יודעת.
יוצאת בבוקר לשדה.
מגדלת הצון שלך. כן. כותפת חיטה, אורז.
שוברת אגב. פשוטים.
כן. כזה חי את החיים הפשוטים שלך. כי כאילו גם, את לא רוצה להיות יותר מדי באירופה, כי הכל שם תמיד בבלגנים.
בדיוק.
וגם, כאילו, זה כבר תקופה של אחרי המחשפות, אבל בעצם עדיין יש שם הרבה איזה דעות קדומות סביב הרבה דברים.
ועדיין יש כאילו בלגן זה... וכזה טקלים בינם לבין עצמם כל
כן.
הזמן.
כן, וארצות הברית זה כאילו אחרי מלחמת העצמאות כזה נגד האנגלים, ואז כל הקונפליקטים הפנימיים שהיו להם, אז מה אנחנו צריכות הכאב ראש הזה?
לא, עדיף שלא.
לא לחיות בשקט. זה אני לא לגמרי הבנתי, אבל בואי נראה אולי את הבינים. למה פולי מחליפה כל כך הרבה פעמים א' ו-ע' ב-ה'? זה מדביק אנשים.
אני עושה את זה?
מסתבר, אני לא יודעת, אני לא יודעת.
טוב לדעת, אני מרגישה כאילו כמו שיש לי בטא רידרס או עורך שעוברים וכזה... את לא שמה לב לדברים כי את יותר מדי בעלילה של הספר.
כן.
ואז בן אדם קורא את זה מהצד ושם לב ואת כזה, אומי גאד.
מה עשיתי כל הזמן זה?
כן. וואלה, לא שמתי לב.
כן. עכשיו את יודעת.
כן.
אם מישהו רוצה להסביר לנו את הפולו-אפ על זה, עם יותר פרטים ודוגמאות, אנחנו נשמח. למה אנחנו לא מחפשות ספונסרים או שכן? אנחנו לא מחפשות ספונסרים. אנחנו לא נגיד לא לספונסרים.
אבל אנחנו לא מחפשות.
אני חושבת... לא, אני חושבת שאנחנו כזה... כאילו אני גם אומרת את זה לכל האנשים ששואלים אותי על הפודקאסט, וכאילו כמה זמן אנחנו עושות את זה, וכאילו אם יש לנו ספונסרים, כמה מאזינים יש לנו וכאלה, אז כאילו התחלנו את הפודקאסט ב-2020, כאילו בתחילת הקורונה יחסית, אוגוסט 20, וזה פשוט משהו שהתחלנו לעשות בשביל עצמנו, אני חושבת.
תחביב כזה.
לדבר, ליהנות.
כן.
כן, מקום של תחביב, לא מקום... אני גם לא חושבת שהיום זה, זה אצלנו במקום של לפתח מזה קריירה או לעשות עם זה משהו. זה פשוט הפעם בשבוע, שבועיים שאנחנו מתעדכנות, בעיקר היום שאנחנו גם גרות, כאילו, כל כך רחוק אחת מהשנייה.
כן, בקצוות שונים של הארץ ממש.
כן, אז זה פשוט הגיע למצב שאנחנו נפגשות פעם בשבוע שבועיים בזום, שעה מתעדכנות על החיים אחת של השנייה, כאילו בדברים שלא עוברים במימים באמצע שבוע, ואז נכנסות לדבר כאילו היסטוריה.
כן.
אז אני חושבת שהרבה מזה שאנחנו לא רואות את זה כאיזשהו נטיף קריירה, או איזה, כאילו, איזשהו נטיף כלכלי, ויותר כזה כתחביב צד, די מוביל לזה שאנחנו לא מחפשות יותר
בספונסרים. בתור קצת התנתקות מה... מציאות שגרה. וכזה גם ככה הכל מעצבן בחיים האמיתיים, אז בוא כן. נלמד כמה היה הרבה יותר גרוע בפעם, ואז נגיד דווקא לא כזה רע אצלנו.
זה גם כיף, כי כאילו זה נותן לי הרבה מאוד ידע כללי. גם כאילו בשיחות בעבודה וגם בשיחות עם אנשים, יש לי פתאום כזה יציאות של, או, הידעתם שפעם? וזה פשוט דברים שאני שולפת מהפודקאסט, כאילו, מכל הפרקים שאני תחקרתי, שאת סיפרת. אני לא זוכרת את הכל, אבל יש הרבה דברים שכאילו נשארים איתי, קטעים כאלה קטנים שמתוך כל השלוש שנים האלה,
כן.
את לא יכולה לשכוח, אז...
זה גם בלתי אפשרי לזכור את הכל.
לא. לא. אבל זה באמת איזשהו עניין של תחביב, אז אם מישהו יפנה וירצה לעשות לנו ספונסר, אז בכיף, אבל אנחנו לא מפרסמות את הפודקאסט בכזאת כאילו אינטנסיביות, וזה הרבה מהאנשים שמגיעים אלינו, זה יותר פה לאוזן כזה.
כן.
כך שאנחנו מאוד נשמח אם תפרסמו אותנו, כי זה כיף לנו, אבל בבסיס של זה אני חושבת שפשוט אנחנו נהנות מזה אחת בשביל השנייה.
בדיוק כזה.
זה... כן, זו התשובה על זה בגדול. מתי פרק על כסף? זה מעניין. את אוהבת כסף?
ברור שאני אוהבת כסף, כי אני קפיטליסטית מתה. ברור שאני אוהבת כסף. הקטע הוא שאני יכולה, אני חושב זה לעשות פרק על כסף. אבל אי אפשר, לדעתי, להיכנס לכסף בלי להיכנס לאידיאולוגיות פוליטיות שקשורות בכסף. ואני פחות רוצה להכניס את הפודקאסט למקום הזה.
אלא אם כן תדברי על הפעם.
גם בפעם. כאילו זה הפוליטיקה של הפעם. השאלה היא מה שנקרא, מה חושבים על זה. כי בסופו של דבר גם את יכולה להסתכל על ההיסטוריה של איך הכסף התחיל ולאן הוא הגיע. בסופו של דבר, כשאת מגיעה לאיזשהו שלב של לאן הוא הגיע בהיסטוריה, בעיקר כשאת מגיעה לתקופת הנאורות והמאה ה-19, המאה הכי שווה, את לא יכולה לנתק כסף מהפוליטיקה ומהאידיאולוגיות הפוליטיות. זה נראה. אולי מתישהו בעתיד, אם זה משהו...
במסחר.
כן, אולי.
אולי לדבר על מסחר, ולא בדיוק על כסף פרופר.
כן.
אינטרסטינג.
צריך לחשוב על זה.
האם אנחנו מחפשות להגדיל את הפודקאסט כגון להגיע לעוד קהל, וכמה הפודקאסט באמת חלק מהחיים שלנו? זה קצת מתקשר לתשובה של לפני שתי שאלות
של הספונסרינג. כאילו
כן.
בגדול כן, מה שנקרא, הייתי שמחה להגדיל את הפודקאסט. מצד שני, אני שונאת עיסוק במרקטינג. שונאת את כל הדבר הזה, באמת, וזה אחד החרדות שלי כשאני אצטרך להוציא את הספרים. את חייבת להתעסק במרקטינג, וזו השנאה שלי, ואני אעדיף פשוט לשלם למישהו שיעשה את זה בשבילי. אני מורידה את הכובע בפני כל האנשים שעושים את זה לבד, או כל הטיקטוקרים האלה שיודעים לדחוף את העניין כאילו של המרקטינג. כי זה,
כן.
זה לא קל, וזה מתיש, וזה מעיק. אני שונאת את זה. אם מישהו רוצה להתנדב...
לעשות לנו מרקטינג.
בסכום סמלי.
בעיקרון, כן, בעיקרון אני כן חושבת שאנחנו מחפשות להגדיל את הפודקאסט, אני חושבת שזה תמיד נחמד להגיע לקהל חדש, ואנחנו כן כאילו ראינו גם גדילה, כן, זה לא ש...
כן.
שאנחנו מדברות לאותם 20 אנשים שהתחילו להזין לנו בשנה הראשונה שלנו.
בדיוק, לאותם 20 חברים.
גדלנו.
זה התחיל מ-20 חברים.
כן, שעשו עוקב כזה ממקום של רחמים. אז כן גדלנו, והייתה תקופה שהייתי עושה הרבה מהמרקטינג שאני הייתי עושה, הוא היה בעיקר אורגני במקום של, תדעת, להיכנס לקבוצות פייסבוק שיש להם דברים שיכולים להיות רלוונטיים לפרקים, mm-hmm. ואז להשאיר שם את הפרקים, וככה זה בעצם פתח הרבה אנשים. אבל אנחנו לא עושות קידום ממומן או ממש באופן אקטיבי, בעיקר פלאוזן, מספרות לאנשים שאנחנו עובדות איתם, אנשים מביאים אנשים אחרים, אני רואה כאילו חבר'ה שמתייגים חברים שלהם על פרקים שיכולים לעניין. אז אנחנו נשמח להגיע לעוד קהל, אבל במקום שאנחנו נמצאות בו היום זה בעיקר גם תלוי במאזינים שלנו שחולקים את הפודקאסט עם אנשים שחושבים שזה יכול להיות להם רלוונטי. מבחינת כמה זה חלק מהחיים שלנו, זה מורכב לומר, כי אני חושבת ששתינו היום נמצאות במקום אחר ממה שהיינו כשהתחלנו את הפודקאסט. התחלנו אותו כסטודנטיות, בעבודת סטודנטים, עם הרבה יותר זמן פנוי. היום שתינו כבר כזה...
בעבודה של גדולים.
בעבודה של גדולים היום, מנהלות משק בית משלנו, חושבות על משפחות, חושבות על כיוונים אחרים שאנחנו מפתחות, אני את הצילום ואת את הכתיבה, אז כאילו, הלוס שלנו היום הרבה יותר עמוס. ובאמת לפעמים הפודקאסט... כן, לפעמים כאילו אני מגיעה לסוף שבוע עם הלשון בחוץ, ואני אומרת, פאק, אני צריכה עכשיו לעשות תחקיר.
כזה, לחלוטין.
אז היום זה משמעותית הרבה יותר קשה ממה שזה היה כשהתחלנו ביחס לשגרה שלנו. אבל בסופו של דבר, כאילו, לפחות אצלי, כשאנחנו מגיעות לשלב הזה שאנחנו באות להקליט פרק, גם אם ממש לא היה לי כוח לעשות תחקיר, ועשיתי את זה רק כי אני יודעת שאנחנו חייבות להוציא פרק השבוע. אני מאוד נהנית, כאילו, מההקלטה עצמה ומהאינטראקציה שלנו ומההומור שלנו ומהדברים שמגיעים תוך כדי שאנחנו מקליטות. שזה מה שכאילו גורם לי להמשיך להגיד, אוקיי, כאילו.
כן, זה...
בואי נמשיך לעשות את זה.
כן, זה הלוגיסטיקה מאחורה, שהיא כזה, אומייגאד, עכשיו צריך לעשות את זה.
כן. צריך לקחת בחשבון שגם אנחנו עושות הכל לבד, זאת אומרת, אנחנו מקליטות לבד בבית עם הציוד שלנו, את עורכת את הפרקים ועושה את הגרפיקה, אני מעלה את הפרקים, התחקיר לוקח לכל אחד מאיתנו בין שעה, שעתיים, שלוש, לפני, פלוס זמן הקלטה. אז לוגיסטית, כאילו פעם מישהו שאל אותי כמה זמן לוקח כל ההתעסקות הזאת, וזה יכול לקחת בערך 8 שעות מהסופה שלנו, כאילו ביחד.
בדיוק, על פרק.
על פרק. אז זה לא מעט התעסקות בהתחשב בזה שאנחנו עושות את זה לבד, אבל מצד שני אני גם לא רואה צורך לשלם למישהו שיעשה את זה בשבילנו, בגלל שאנחנו יכולות לעשות את זה לבד. כן. אז זה בעיקר משהו שאנחנו נהנות ממנו, אני חושבת.
כן.
ומשכילות ממנו. חשבתם לעשות פרקי תיקונים, נגיד, אם אמרתם עובדה לא נכונה, למרות שאנשים תמיד צודקות, אז לעשות פרק מרוכז שבו אתן עוברות על כל התיקונים לעובדות.
אם הייתי זוכרת.
כן.
או אם מישהו רוצה להרים את הכפפה.
וואו, כן.
בדרך כלל אנחנו נעלה פוסט על זה, כי אנחנו תמיד אומרות שכאילו, אם טעינו...
או נדבר על זה בפרק אחרי.
כי אם תמיד, תמיד אמרנו שאם כאילו יש איזו טעות, אנחנו שוב לא היסטוריוניות מקצועיות, ואם יש איזשהו טעות, אתם ממש מוזמנים לציין את זה. אנחנו לא פה להפיץ פייק ניוז. אבל באמת שאם לא מציינים ישר אחרי הפרק שהייתה איזושהי טעות, זה כמו לגשת לבגרות. את מקיעה את התחקיר, ביום למחרת את שוכחת מה הקלטת, מה עשית.
נכון. זוכרת דברי מפתח.
אני לא אסקור ואני לא אקשיב עכשיו ל3 שנים של פודקאסט לחפש את כל זה. אז אם מישהו הכין רשימת טעויות ובא לו...
ורוצה לבוא לעשות פרק אורח?
ורוצה לעשות פרק אורח של תיקונים, אנחנו נשמח, אתם מוזמנים לבוא.
לגמרי. זהו, אני מסכימה לגמרי, כי... אני באמת חושבת שלרוב אנחנו פשוט מציינות מה שרלוונטי בפרק אחרי, וממשיכות עליי עם החיים שלנו.
כן.
פרק מצולם נקודה. אני חושבת שפרק מצולם קצת חוזר לעניין הלוגיסטי של מקודם.
כן.
של... אני זוכרת כאילו קנינו ציוד כדי להתחיל ודיברנו על לעשות פרק מצולם עוד ששתנו גרנו בראשון. פשוט משהו שלא קרה כי זה שוב התעסקות של עריכת וידאו בנוסף לעריכה של אודיו ואז אנחנו גם צריכות לראות פרזנטבול כמו בני אדם.
כן, ולא לשבת על הספה בתחתונים.
למשל.
למשל.
למרות שזה היה יכול לעבוד אם הפלטפורמה הייתה אונלי פנס, אבל אז באמת גם היינו מקבלות ספונסרים.
ועושות מזה כסף.
סגירת מעגל. כן.
אבל לא, אפשר לזה פעם כמו שאנחנו יושבות עכשיו, ופשוט לעשות את ההקלטה של הזום. צריך לחשוב על זה.
כן, ולהעלות את זה. כן, בעיקרון אפשר לעשות הקלטה בזום ולהעלות את זה כזה ליוטיוב, as it is. זה באמת כאילו לעשות יותר מזה זה עניין הלוגיסטי שיכול להיות טיפה בעייתי.
כן.
במיוחד היום שאנחנו גרות במרחק של give or take שעתיים, שעתיים וחצי נסיעה אחת מהשנייה.
משהו כזה. אבל כרגע אם כאילו יהיה איזה משהו מצולם זה נטו יהיה זומי.
כן. אם היינו חיות בימי הביניים, כמה זמן הייתן חיות ומי הייתה הולכת ראשונה?
אני.
כנראה שאת.
בוודאות.
כן.
אני בוודאות.
אין לך self-preservation ויש לך הרבה פחות שומן.
א' כל אין לי self-preservation, דבר שני יש לי מערכת חיסון של דפדפת, אז בוודאות, בוודאות הייתי מתה ראשונה, נתחיל מזה שכשהייתי תינוקת, לא רציתי לנוק. אז היו חייבים להביא...
זה כאילו הכי חוסר בself-preservation.
לא רציתי.
לא תודה.
היו צריכים להביא לי תחליף חלב, ואז מהתחליף חלב הזה קיבלתי הרעלה והייתי בקומה. אז כאילו, בטוח, בטוח הייתי מתה ראשונה, בוודאות. לא, לא, לא הייתי שורדת.
אם היית שורדת את גיל הינקות.
לא, הייתי נכנסת לסטטיסטיקה של 25% מהתינוקות מתים עד גיל 3. זו הייתי אני. נגיד אילנה ועדן היו שורדות. אחיות שלי הקטנות, הן היו שורדות יפה. אני בוודאות הייתי מוצאת את המוות שלי עוד הרבה קודם.
כן, זה גם לא עוזר את זה שאת נראית כמו חולת שחפת.
אולי דווקא זה היה נותן לי קרדיט, אבל לא במאה הביניים, זה יותר באופנה תקופה מאוחרת יותר.
כן, יותר במאה ה-20 כזה, זה
כבר
תקופת הדוגמנות של אחר כך. אבל כן, זו התשובה הפשוטה לזה. אני דווקא הייתי בסדר יחסית. אני הייתי ילדה יחסית בריאה, חוץ מזה שכנראה שפרקתי את הכתף תוך כדי הלידה ואז לא עבדה לי היד במשך איזה חצי שנה, כאילו פיזיותרפיה מגיל אפס.
אבל היית שורדת את זה, היית שורדת את זה.
אבל הייתי, כן.
היית פשוט יוצאת מחה, אבל היית שורדת.
יכול להיות, probably, כי עוד לא הייתה פיזיותרפיה, אז הייתי מסתדרת עם יד אחת וכנראה הייתי המוקצה של העיר, כי כאילו זאת המוזרה הזאת שלא יכולה להזיז את היד, זה כנראה מה שאני הייתי. אבל כן. כמה זה אחד ועוד אחד, פולי?
3.
נכון. כל הכבוד. 5 יחידות מתמטיקה.
4. רוסיה לא עד כדי כך.
לא עד כדי כך. לא שאלה, כן הערה, סתם רוצה להגיד שאני שומע את הפודקאסט מפרק 3 בערך, והוא סופר מגניב ואני סופר נהנה ממנו. אז thank you, פרק 3 זה פרק הסלוט, זה פרק ממש טוב להתחיל ממנו. פרק הסלוט זה פרק נהדר. אם יש משהו ששאב אנשים פנימה. יהיה, זה כיף לנו. רואה, יש אנשים שנהנים מהשטויות שלנו לפעמים. מתי אנחנו מארחות את אילון מאסק? מתי שהוא רוצה לבוא?
תקשיבי, הוא עוד מעט פה קלאב, הוא מגיע לאיטליה ללכת מכות עם מרק צוקרברג.
אני חושבת שהם ביטלו את זה.
כן? לא, לא, לא עקפתי. אני עקפתי אחרי מלחמת אזרחים בלבנון, זה עניין אותי יותר.
לכאורה, לכאורה מלחמת אזרחים. לכאורה. לא, אני די בטוחה שהם ביטלו את הקרב, וזה כבר לא יקרה.
אוף.
אבל... הוא מוזמן בכל זמן, כאילו מתי שהוא רוצה, הדלתות שלנו פתוחות, אנחנו אפילו ניפגש במיוחד, נבוא משני קצוות הארץ.
נבוא אליו.
לעשות פרק, כן. אם הוא מממן את כרטיסי טיסה, גם נטוס אליו, אין בעיה.
כן, יש לו. הוא יכול.
הוא יכול? אפשר גם לעשות את זה על החללית שלו, לי לא אכפת. כן. עד שיקח אותנו, כל בסדר. אנחנו פתוחות לרעיון. אם עד עכשיו לא פגשתי איש זאב, יש מצב שהקבלן שבנה את הדירה שלי שפך מלא מלח מסביב לבית לפני הבנייה?
בוודאות.
התשובה היא כן.
אין הסבר אחר.
חד משמע. לא. עוד הערה. קודם כל שרופה עליכן בנות. אתן נשמעות כאילו אני והבסטי שלי מקליטות פודקאסט ואין כיף כזה.
לא.
זה קצת. זה קצת השטויות שלנו, כן. אז ככה חשבתי לעצמי, אחרי פרק הרבדים ואחרי פרק אנשי זאב וסיומה של סגה דמדומים בעצם, אולי נעבור לסגה ואני אתעסק קצת בפיות. היה לנו את הפרק הזה שבוע שעבר. עשיתי את זה.
כל הכבוד.
ייס. אז...
שעוד לא הקשבתי לו. אני כאילו לא מקשיבה לשום פרק. באמת, אני ברגע אחרי שאני אסיים לערוך, אני משחררת את זה לעולם הגדול, ואני לא מקשיבה. אני כאילו לא משנה מה אחר כך זה. לא אכפת לי.
דווקא הפרק פיות נראה לי יעניין אותך, וממש התבאסתי שלא היית כאילו חיה בשביל להקליט אותו, אבל לא נורא.
גוססת.
יהיו לך עוד פרקים אחר כך. אבל כן, זה היה פרק יפה, אני מקווה שנהנית ממנו. לא את, כאילו, מי שישאיר לנו את השאלה. מעניין. אם הנרי קבל גונח ואף אחד לא שם כדי לשמוע, האם אני בהיריון?
מעריב לנוער שלום.
התשובה היא כנראה כן.
התשובה היא בוודאות כן, כי כאילו, עצם זה שהוא קיים.
כן, כולנו בהיריון.
כן.
זה פשוט ה... וואו, אני גם ראיתי את ה... סיימתי לראות את עונה 3 של הוויצ'ר, ועכשיו כאילו אני אמורה להיות באבל. ואני באבל. זה כאילו אני עושה סוויץ' ממש ממש ליהנות מהסדרה, וכאילו, את יודעת, שזה מדגדג אותי במקומות הנכונים, לבין החל מעונה 4, אני פשוט אהיה שם בשביל... לצחוק על זה.
הבנתי שכרגע הם פשוט דחו את זה infinitely, כזה לא ברור. כן, לא ברור מה יצא, מתי תצא, כי הם קיבלו backlash ממש גדול אחרי שהם העזיבו והנרי עזב.
כן, והביאו את ליאם.
היה ממש 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 backlash, וגם מהסטייה הגדולה מהספרים, שהם ממש סטו מהלילה.
שזה למה הנרי עזב.
בדיוק, כי זה היה התנאי שלו שהם יהיו נאמנים למקור.
נכון.
אז זה היה ממש בקלש, ולא ברור מה יהיה גורל הסדרה.
כן.
אז בינתיים...
אני נהניתי מהדרך עד כה. מפה יהיה מעניין. אבל לכל מי שדואג על זה שגם הנרי כבר לא הולך להופיע בסופרמן, אז הוא הולך להופיע לשחק בסדרה של אמזון פריים, שנקרא נכון. Warhammer, שגם כן. מבוססת על משחק. אז גם דמות ראשית, וגם הוא הולך להיות אחד המפיקים שהפעם הם לא יוכלו. להתרחק מהעלילה המקורית.
כן, הוא למד,
כן, אז לכל מי שחסר לו הנרי קבל על המסך, שתדעו שיש את זה בתכנון, וכנראה שברגע שזה יצא אנחנו גם נעדכן, כי...
ותמיד אפשר להיכנס לאינסטגרם שלו וליהנות.
חד משמעית. אנחנו לפעמים רבות.
לא נראה לי.
לא חושבת שהיה לנו ריבים. לא.
כי זה יותר כזה אם משהו, אני חושבת ששתינו ככה, אם משהו מפריע אני פשוט אגיד.
נכון. זה מאוד זה.
ואז אנחנו פשוט כזה. זהו.
כן. אני חושבת שאולי הייתה פעם אחת שהיה איזה משהו שכאילו לא רבנו, שפשוט היה משהו שהפריע לי, פשוט אמרתי לך וכזה, אוקיי, לא התכוונתי שזה יצא ככה, והמשכנו הלאה.
כן.
כאילו... אין לנו סיבה לריב כל כך, אני חושבת. זה עניין של תקשורת, בעיקר.
בסופו של דבר.
וזה גם, כן, וזה גם הרבה פעמים עניין של גם להכיר את האופי של הבן אדם השני, ולדעת כאילו שלפעמים יש דברים שהוא יכול להגיד שלא יוצאים כאילו בצורה רעה, זה פשוט... כי לפעמים זה ככה, וזה בסדר.
כי זה דרך להתנסח, והרבה פעמים גם כשאת מכירה את הבן אדם ואת רוצה להגיד משהו מפריע, אז... מהיכרות שלכם לדם, את יודעת איך לנסח את זה, ככה שזה לא יהפוך לריב.
כן, אלא... שזה לא יהיה כזה תוקפני.
כן, בן אדם הצד השני פשוט יבין שפעולה א' ב' ג' פגעה או העליבה בדרך כזו או אחרת.
כן. אני חושבת שזה באמת, בבסיסו של עניין זה פשוט לדעת להכיר את הבן אדם ולתקשר, ואני חושבת שזה נכון לכל מערכת יחסים עם כל בן אדם, כאילו... גם בזוגיות שלי עם דני, ואני בטוחה שגם איתך ועם קיריל, זה פשוט משהו נאמר לא במקום, אז רגע מדברים על זה.
הכינו לי קפה. מבינים
שזה היה לא בסדר.
ייי, קפה.
אני את הקפה שלי כבר סיימתי לפני שהתחלנו להקליט, מרוב שדיברנו שעה. אז כן, זהו זה. כמה זמן אנחנו מכירות ואיך?
אני חושבת הייתה את השאלה הזאת, באחד...
שנה שעברה, אני חושבת.
באחד השאלות ותשובות, כן.
2017.
שהתחלנו את האוניברסיטה, כן.
2017, אוקטובר 17 פלוס מינוס, התחלנו את האוניברסיטה. הכרנו, אני חושבת שכל אחד מאיתנו קודם הכיר את רועי, שהוא כאילו הפרפר החברתי של של מזרח אסיה.
פשוט הכיר את כולם, זה מדהים.
הוא פשוט הכיר את כולם, והוא עד היום הכיר את כולם. אז הכרנו פשוט, אני חושבת שזה היה בשבוע הראשון של התואר ב-2017. שתנו למדנו מזרח אסיה, ו... וזה היה פשוט נגמר מ...
זה קיריל מת ברקע.
קיריל מת ברקע. טוב, זה הגיל כבר. וזהו, ופשוט אני חושבת שכבר בשבוע הראשון של האוניברסיטה שהכרנו די חברים משותפים, יצאנו לשבת בחוג צפוני, כי למדנו באונטה. ישבנו על בירה, ריחלנו, וזהו.
ומשם הכל היסטוריה. ואז גם התחלנו לעבוד ביחד בחדר בקרה.
כן, נכון. וזה בגדול.
כן.
יש עוד מאזינים בארצות הברית, או שאני היחידה? אני מניחה שזאת תקלה, כי גם ראיתי ששאלה איפה משאירים פרקים.
אבל רגע, אני אגיד לך בדיוק.
זה איפה שאנחנו, בבקשה. זה איפה שאנחנו עוקבות. כאילו המאזינים שלנו שהם מעורבים בסושל, אנחנו מכירות את השמות, אנחנו עוקבות. סתם שתדעו.
בוא נראה. אודיאנס. אוקיי, 2% מהמאזינים הם מארצות הברית. No, one eternity later. אוקיי, אז יש לנו 28% מטקסס, מתוך ה-2% האלה, 19% מווירג'יניה, 17% מקליפורניה, 12% מפנסילבניה, 7% מניו יורק, רוד איילנד, 6%, אורגון, 4%, אילנוי, 2%, 1% מפלורידה, ואז מתחיל כבר בפחות מאחוז מניו ג'רזי, נבדה, מרילנד, אוהיו, קונטיקט, מישיגן, אלבמה, ג'ורג'יה, קולורדו, אריזונה, כל הכבוד להם. והכי חשוב, פחות מאחוז ממסצ'וסטס. כן.
אז דקלה, אלא אם כן יצאת לטיול ברחבי ארצות הברית, כנראה שיש עוד.
כן, כי בגדול הוא מראה איפה גיאוגרפית היית באותו רגע כשהקשבת לפודקאסט.
נכון. אז ככה אנחנו גם מניחות שיש אנשים שיצאו לטיול אחרי צבא, כי פתאום אנחנו רואות האזנות במקסיקו וכאלה.
כן.
או בתאילנד, אנחנו כזה מישהו... כן, מישהו יצא לטיול אחרי צבא והחליט להקשיב לנו בדרכים כנראה. אבל אם יש את מאזינים בארצות הברית, השמיעו קול. כן. מתי תעשו פרק על תאגידי הרשע?
על פייסבוק? ואמזון?
אני מניחה.
בלק רוק?
כל הפורצ'ן 500 למיניהם?
בלק רוק זה תאגיד הרשע הכי גדול. איך קוראים לתאגיד רשע השני? יש בלק רוק ויש עוד אחד. וואנגארד. זה שני תאגידי הרשע הגדולים, בלק רוק ווואנגארד.
לטיפולך המסור עודה, מה שנקרא.
סבבה.
מתי כבר אקבל את החולצה של בוטליום ספורט?
כשאין לי כוח לעצב אותה.
כן, בגלל שאין לי... זה בעצם מה שדיברנו עליו שנה שעברה
כן,
גם.
כן, בגלל שאין לי דדליין, אז אנחנו בבעיה. ברגע שיהיה דדליין...
את רוצה שאני אפתח לך זמנים? לפתוח לך זמנים?
אני את הטירונות שלי סיימתי, תודה רבה. אגף טירונות, עדן, סיימת הטירונות, התחילה כבר את הקורס, אתמול היא הלכה לקחת דואר והיא קיבלה צו גיוס.
יפה.
צהל עובד בצורה נהדרת.
שלא יגידו לה שהיא משתמטת בסוף. מדהים. אז כן, בעיקרון רצינו להוציא כבר חולצות, היה לנו תכנון כזה, אבל לוזים מאוד עמוסים, פלוס זה שפולי צריכה לעצב את זה והיא לא מגיעה לזה, זה מה שבעיקר דוחה את זה. אז אם יש לנו חבר'ה שהם מעצבים גרפים ורוצים להרים את הכפפה ולעשות כמה דוגמאות לחולצות או לגרפיקות למשפטים נחמדים של הפודקאסט ונעשה כזה, לא יודעת, הצבעה של מה נראה לנו הכי, הכי שווה, אז בכיף. עד אז, או שנמשיך לחכות לפולי, אתם מוזמנים להציף אותה בכל הרשתות החברתיות הקרובות לביתכם.
את כאילו מרימה את הקהל נגדי.
כן.
תודה לה.
כי אני יודעת שאיתי זה לא יעבוד. אני יודעת שאני לא אצליח לבד.
סבבה,
אז אם יהיה מספיק לחץ מהציבור, תפוצצו את המיילבוקס שלה. איך הכרנו את הבעלים שלנו? תתחילי את.
אוקיי. בראשון, מי שמכיר, בזמנו, כולם היו יוצאים לרנאטו, אז ידענו שזה היה כזה חבו, כולם יצאו כזה, וכולם היו כזה סוג של מכירים את כולם היי ביי כזה, אז קיר אליי חלק מהחבו של מכירים היי ביי. וזו הייתה בערך האינטראקציה, כאילו לא ידעתי עליו כלום, חוץ מזה שהוא מישהו שיוצא לרנאטו, ואוהב לשתות המון ומכיר את כולם. פשוט היה מכיר את כולם, כמו רואי כזה. פרפר שמכיר את כולם. ואז שנפרדתי מאקס, היה לי תקופה ארוכה של איזה שנה שהייתי רווקה, ועבדתי בזמנו במוקד של אל על. היא על הכיסא והוא על בפינה. היא יושבת פה על הכיסא ממול. אני רואה אותה. הוא חיפש איפה קוניה יושבת במפסת.
החתולים.
כן. והאינטראקציה שלי עם קיריל בתקופה הזאת של השנה הזאת, היה שפשוט היינו רק מחליפים מימים כזה בפייסבוק. אפילו עליי את הטלפון שלו, וזה כזה פעם בשבוע מים. Nothing more, nothing less. ואז הייתה כרגיל שביתת טייסים באל על, כי איך לא. אז בוטלו כל הטיסות לניו יורק, דרמה היסטרית במוקד, כולם, ואני הייתי במוקד עסקים, אז כל המחלקה הראשונה והעסקים מתקשרים לצעוק עליי, ובצדק,
ברור.
כי הם שילמו עכשיו 25 אלף דולר לטוס ל-LA,
ואין.
ואין טיסה, וזה אנשי עסקים, יש להם פגישות, הם דדליינים, אז כולם צועקים, ובצדק. ואני יושבת שם כולי כזה מנסה למצוא להם טיסה חלופית, ולעזור איכשהו. זו משמרת זוועה, 12 שעות כזה על הפנים, ותוך כדי אני מדברת עם קיריל, קיריל בזמנו היה גם בנדבג בעבודה. ובסוף המשמרת, קיריל פשוט עושה לי, טוב, לי היה יום זוועה, לך יום זוועה, בוא נצא לבירה. הכי אקראי, ואני כזה, אוקיי, אני גמורה, היה איזה 11 בלילה, פשוט נסענו לבירה. ומשם, זהו, וכאילו זה היה פשוט בירה אקראית, זה אפילו לא היה דייט, סתם בירה. שאיכשהו בדיעבד, תוך כדי הישיבה, זה הפך לדייט ומשם.
זרם.
עכשיו אני גרה איתו בקריית גת. עם כתובה.
לא, סורי שורט, עם כתובה. כן, אני... זה היה... איך הכרתי אותו? זה היה ביום הולדת של עינת, מישהי מהלימודים ב-2018. שעוד הייתי אז עם האקס שלי. והיא חגיגה יום הולדת בקריוקי. אז היא הכירה כבר את כל החבורה שלך, והכירה את דני על הדרך, אז היא הזמינה אותו. ואני זוכר, האינטראקציה הראשונה שלי עם דני זה, ראיתי שיש לו קעקוע, ופשוט כל בן אדם שראיתי עם קעקועים באותה תקופה, הייתי חייבת כזה להפשיט אותם כדי לראות הקעקוע. אז ראיתי שיש לו כזה קעקוע
בזגץ
על הזרוע, וזה בהסכמה, זה הדבר הראשון שעשיתי, זה כזה להסתכל לו על הקעקוע. וזהו, פשוט התחלנו כזה לדבר, והייתי עם האקס שלי באותה זמן, אני לא חושבת שהוא בא איתנו, הוא לא היה איתנו ביום הולדת של עינת. אבל ככה הכרנו אותו, ודני כזה היה חנון חמוד, משקפיים. לא, לא, לא ראינו שם פוטנציאל לשום דבר, זה כזה ידידים. ואגב, יש לי עדיין סרטון מאותו יום הולדת בקריוקי, ששנינו שרים דוהסט לליה, החברה הגרמניה מהתואר. אז כן. וזהו, ואז פשוט כאילו, נהיינו ידידים. רוב האינטראקציה שלנו התבססה על זה שהוא היה שולח לי פלייליסטים של מוזיקה, כי הוא כל הזמן היה בנסיעות שומע שירים חדשים, אז הוא פשוט היה שולח לי משהו ידע שאני אוהב. ואז איפשהו באיזשהו שלב הקשר שלי עם האקס שלי went to shit, ואז כזה הסתכלתי על דני באיזשהו שלב באור חדש. זה היה משהו כמו שנתיים אחרי זה. Long story short, 2020. ואז אמרתי לך שאני רואה פוטנציאל בבן אדם באיזשהו מקום, שכאילו התחיל להיות לי איזשהו קראש. מתח מינים ידיד?
כן, מימים של
זאת זאתי.
מתח מינים ידיד.
כן, זה היה עוד בתקופה של החדר בקרה, עוד לפני הפודקאסט. זהו, ואז הקשר שלי עם האקס שלי went to shit. חיפשתי לעזוב אותו ולעבור דירה, ודני בתור הידיד עם המתח מיני הציע לי לעבור לגור איתו.
בלי שום אינטרס אחר, רק לעזור לחברה.
לעזור לחברה הציע לי לעבור לגור איתו. כאילו, להגנתו נאמר שהוא הציע דירה של שלושה חדרים שלכל אחד יהיה את החדר שלו, כאילו, את יודעת, רומיז כזה.
כן, כן, כן.
שאני בתור סטודנטית מסכנה ואני אהיה לי איך לעמוד ב...
שום אינטרס אחר.
בהוצאות הבית. בכלל לא. זהו, ואז נפרדתי עם האקס שלי, עברנו לגור ביחד, באותו יום שהתחיל הסגר של הקורונה, שזה היה סופר כיף. אני כאילו זוכרת... שכבר נפרדתי מהאקס שלי וכבר חתמנו על הדירה החדשה, אבל עדיין היינו בתהליכים של הרוז הכל, חצי מהשבוע ישנתי אצלך, חצי מהשבוע כזה ישנתי על הספה בדירה הישנה, ואז אלה, חברה שלך, וכאילו היא מאוד עזרה לי באותה תקופה גם עם כל המעבר ועם כל העזיבה של האקס, אלה פשוט כאילו עקבה בטירוף על הקורונה ואומרת לי, תקשיבי, הולך להתחיל סגר, וכמו שאמרתי, אני כאילו ignorance is bliss, אני לא קוראת חדשות.
כן,
אלה היא... הולך להתחיל סגר.
כמוני, בקטע הזה.
כן, כזה, הולך להתחיל סגר, אם את לא רוצה להתעקע בסגר, וזה סגר ראשון, אף אחד לא ידע מה יהיה, כאילו, מה יהיו החוקים, אם את לא רוצה להתעקע בבית עם האקס שלך, קחי את החתולים ותעברי.
כן.
אז לקחתי את החתולים, ושבוע ומשהו ישבנו על ישנו על הספה בדירה החדשה, עד שבעצם כאילו הבנו מה החוקים של הסגר, והלכנו וקנינו כזה כבר. ראיתי מיטות וכיוצא בזאת. ומשם הכל היסטוריה. מאז אני תקועה איתו, בגדול.
באור עקיבא עם כתובה.
באור עקיבא עם כתובה, כן. זה כאילו, דיברנו על זה עם דני? שמעת את זה?
לא.
היה כזה צפירה מהחלון, מישהו ממש כעס לרגע. אז דיברנו על זה עם דני ממש לפני איזה חודש, חודשיים, שכאילו, מה חשבנו לעצמנו? שעוד לא היינו בזוגיות, עוד לא ידענו בכלל מה זה להיות זוגיות אחד עם השנייה, וכבר עברנו לגור ביחד, והתחייבנו כאילו...
זה כזה קופצים למים.
נראה מה יקרה? כן, נראה מה יקרה, כאילו, שום בן אדם שפוי לא היה עושה את זה היום, כנראה שלא הייתי עושה דבר כזה. אבל בזמנו זה היה כזה,
מה? בסדר.
טבעי, טוב, מה? מקסימום. אז זה, כן. אני, כאילו, לא משהו שהייתי ממליצה לכל בן אדם, לקפוץ לעבור לגור עם בן אדם, כאילו, לפני שאתה יודע מה אתה מקבל. לא. אבל זה עבד בשבילנו, אז...
זה סיכוי של 50-50, או שזה יעבוד, או שזה יהיה כישלון.
כישלון מפואר.
כן.
כן. אז זה היה כיף. אתן אומרות מצד אחד שהמאה ה-19 היה הכי שווה, ומצד שני שבפעם היו חיים קשים, באמנו יותר טוב לחיות בעידן המודרני, שיש נטפליקס, טלפונים, סולרים וכו. אז מה עדיף, המאה ה-19 או היום?
היום לחלוטין.
תמיד היום.
תמיד היום.
תמיד היום.
המאה ה-19 הכי שווה, כי היא הבסיס למה שיש לנו היום.
נכון.
היא בגלל בין היתר המהפכה התעשייתית וכל מיני גילויים במדע ובפסיכולוגיה ומדעי החברה ומדעי החיים ומדעי הרוח, הרבה ממה שאנחנו מתעסקים בו היום התבסס והתחיל במאה ה-19. בגלל זה הכי שווה.
המצאות חדשות.
אבל לחלוטין היום.
כן.
לחלוטין. אף כל כי היום יש מזגן. שירותים בתוך הבית. אדוויל, אנטיביוטיקה. והרשימה going on.
נכון. כאילו המאה ה-19 הייתה מקפצה מאוד מטורפת למה שאנחנו מכירים היום בעידן המודרני.
בדיוק.
אז מבחינת תקופה היסטורית היא נורא נורא מעניינת, בגלל הכל בגדול. אפשר לומר את זה גם כאילו על תחילת המאה ה-21, עם כל הקדמה של האינטרנט שתפס תאוצה וכל הסמארטפונים.
מהפכה טכנולוגית.
כן, אבל אין ספק שהמהפכה התעשייתית והמודרניזציה שהייתה פעם, כאילו, הקפיצה אותנו למה שאנחנו היום. זה מצחיק כי אני עדיין זוכרת את התקופה של כיתה י' שעברתי מהטלפונים של פעם, מהסוני אריקסונים והטלפונים של הפעם, לפתאום גלקסי אחד זה היה, לא יודע, כאילו...
היה איזה משהו שפתאום כולם כזה עם סמארטפונים.
כן, אני זוכרת את
הסטנדרט.
כן, כן, זה כאילו, אני זוכרת את הטלפון החכם הראשון שלי, כי ההורים שלי נסו ביחד כזה לאורנג' או משהו בזמנו, ואז הם קנו חבילה, ובחבילה הזאת הם קיבלו שני טלפונים חכמים, את הגלקסי הראשון, כאילו קיבלו אותם כאילו, לקחו להם אחד לשני, ואני כמובן כילדה הקטנה והקרצייה שאני, ראיתי שהם חזרו הביתה עם טלפונים חדשים שהם כמו מחשב קטן, ואז עשיתי עיניים לאבא, עד שאבא ויתר על המכשיר שלו, ואז נתן לי את המכשיר שלו. ואז רק לי ולאמא היה טלפון חכם בבית. וזה היה ממש כאילו התקופה שאת מגיעה לבית ספר, ויש אולי 4 אנשים, 5 אנשים, שיש להם את הבלוק הקטן הזה, שהוא כאילו טלפון חכם. והיום את... היום ילדים, הטלפון הראשון שלהם זה סמארטפון.
כן, כי זה...
הטלפון הראשון שלי... וואו, הטלפון הראשון שלי היה כאילו הטלפון עם הבלוקים הענקיים.
היה לי את
הנוקיה בלאטה עם סנייק. כן, 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 אלה. כאילו, ההורים שלי רצו לדעת איפה אני מסתובבת, אז כאילו, מהגן היה לי טלפון, כי את גרה באור עקיבא, אין לך ממה לפחד באור עקיבא, רק צריכים לדעת שאת יודעת את הדרך הביתה. אז היה לך את הטלפון הענקי, עם 3 מספרים שאת יכולה לחייג אליהם, שאימא, אבא והביתה.
אותו דבר בנס ציונה. כאילו, מה קורה כבר בנס ציונה? זו אפילו לא עיר אמיתית.
נכון. אז חד משמעית עדיף לחיות היום.
יופ.
בואי נראה אם עוד כמה שנים אנחנו עדיין נגיד את זה. זה לא, לא. אי אפשר לדעת. האם יהיה פעם פרק לייב, והאם תעשו פעם פרק שיתוף עם פודקאסט ישראלי אחר? פרק לייב זה הכל עניין של, של היצע וביקוש בגדול, אנחנו פתוחות לעשות פרק לייב.
כן.
השאלה היא כמה אנשים יהיו מוכנים לקנות כרטיסים ולהגיע, בגדול שזה לא יהיה, אני פולי ועוד שני אנשים, שזה הבעלים שלנו שהוא הראשונה. אז זה באמת עניין של היצע וביקוש, אם אתם רוצים פרק לייב, תעדכנו אותנו כזה ברשתות החברתיות, ואם נראה שיש מספיק ביקוש אז בכיף. אם נעשה פרק שיתוף עם פודקאסט ישראלי אחר, זה היה גם שאלה לדעתי שנה שעברה, ואנחנו כן פתוחות לזה. אני חושבת שאם בואי נדבר רצח, אנחנו יכולות לעשות כמה פרקים, פרקי שטאפ מאוד מעניינים, גם על כזה כל מיני, את יודעת, רוצחים סדרתיים בהיסטוריה, או מקרים, מקרי הורר כאלה ואחרים, היו לנו כמה וכמה פרקים קרימינולוגיים, בעיקר בחסות סוניה, אבל לא רק. אז אנחנו נגיד, אני חושבת שאפשר לעשות שם שיתוף פעולה, אם הם אי פעם יהיו מעוניינות, לא יודעת, אני חושבת, כאילו, הייתי רוצה לעשות פרק עם פישלר, סתם כי הוא פשוט בן אדם מאוד מעניין, ויש לו פודקאסט נורא מעניין, הפודקאסט של התשובה. אבל מעניין אותי איך אנחנו נתכתב עם פישלר, כאילו, איך שני העולמות שלנו ייפגשו, זה משהו שמעניין אותי.
כן, כי פישלר הוא אומנם מאוד מעניין, אבל יש לו תסריט, יש לו
נישתי מאוד, כן.
זה לא רק כאילו נישתי, הוא בא מוכן ברמה פסיכית, כי יש לו כאילו ממש תסריט, אנחנו כזה יותר שיחת ספה.
כן.
לא באות עם איזה תסריט ממש מוכן, באות עם תחקיר, אבל לא תסריט.
כן, עם תחקיר שאנחנו גם אוהבות לסטות ממנו לשיחות צד.
כן, בדיוק.
אז בגדול אנחנו פתוחות לשיתופי פעולה, אם יש פודקאסט שירצה לשתף איתנו פעולה, אנחנו נשמח. אני בטוחה שנמצא על מה לדבר, כי על כל דבר אפשר לדבר היסטורית.
ברור, בעיקר כי אנחנו נשים, אנחנו נמצא על מה לדבר תמיד.
חד משמעית. מה למדנו ובמה אנחנו עובדות? תתחילי את. אז אני למדתי מזרח אסיה ותקשורת. כמו שאמרנו, הכרתי את פולי בלימודי מזרח אסיה. עשיתי גם כאילו קורס צילום וקורס פרודקט אחר כך, אבל זה כבר לא במסגרת התואר. במה אנחנו עובדות? אני היום מנהלת מחלקה של Customer Success, של חוויית לקוח, בחברה שנותנת שירותי מודיעין וכוחות קרקעיים באופן גלובלי, לחברות Fortune 500 כאלה ואחרות. אז בדיוק, בחלק הקודם של ההקלטה, שלא נשמר כי המיקרופון עשה בעיות, סיפרתי קצת שבאמת יש לנו מחלקת מודיעין, והרבה מהשיחות אונבורדינג שלנו עם לקוחות זה תמיד מצחיק שאנחנו מביאים את הריג'ינל מנג'רס שיתנו את האימפוט המקצועי שלהם, כי לי אין מצב, אין מושג מה קורה בניגריה. אני כאילו כל דבר שקורה בעולם, גם כשאת מספרת לי, כשאת כאילו סיפרתי על מה שקורה בלבנון, הדבר הראשון שעשיתי זה פשוט למצוא את ה-R&D של מינה, ולהגיד לו כזה, מה קורה בלבנון? כאילו,
יש דרמה, יש מלא דרמה בלבנון עכשיו.
יש מלחמת אזרחים, יש איזה משהו
לכאורה.
כן, לא משהו מעניין, לא משהו שאמור להדאיג אותנו, כן כזה. אוקיי, תעדכנו אם יש משהו מעניין. אני גם תמיד אזכור את הפעם ההיא שכאילו זה קצת הומור שחור, אבל היה לנו, כשרק התחלתי לעבוד בחברה שאני עובדת בה, חודשים ראשונים, היה פיגוע בדיזינגוף, ואז איך שגילינו על הפיגוע הזה, זה כשכאילו ריג'ינל של מינה שלח הודעה בקבוצה שהוא נמצא בדיזינגוף והרגע היו יריות, אז כאילו ביקש מהצוות שלו להתחיל לבדוק מה קורה, אם יש דיווחים על מה קרה בדיוק. ואז אני באה אליו כמה ימים חזר, ואני אומרת לו, זה מה זה קונספירטיבי שאתה כאילו מנהל את כל האזור של המזרח תיכון וצפון אפריקה? ואז אתה הראשון שמדווח על ירי בדיזינגוף, ואני כזה, חסר לכם עבודה?
הולך לחפש.
יש מה שאתה מנסה, כאילו, יש פה איזה קונספירציה בהתאבות. אבל כן, זה בגדול מה שאני עושה.
אז כן, גם אני למדתי איתך מזרח אסיה, ו... סניתי את אוניברסיטת תל אביב, אז עזבתי את התואר אחרי שנתיים, אפילו שנה וחצי, באמצע של השנה השנייה, כי הצבן אותי וסניתי את אונטה. ועכשיו אני לומדת בזמני הפנוי מדעי המדינה, כי זה מעניין ברמות אחרות, בפתוחה. ואם לקחת מה שאני עושה, אז גם, כאילו, סגנון של customer experience. לחברה שלי יש מוצר נישתי ומאוד משעמם, ואם אתם לא מתחום ה-IT, אז אין סיכוי שתכירו אותו, אבל זה מערכת ניטור.
סופר טכנולוגי.
סופר טכנולוגי, ניטור ובקרה של מערכות IT שונות, בין אם כאילו בענן, בין אם on-premise. אני יכולה לזרוק מלא מושגים שלא יגידו כלום לאף אחד, VDI, Physical Endpoints. לא אגיד כלום לשום דבר, זה מוצר מאוד 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 טכני, כאילו ברמה של אף אחד מה... customer success, שזה בגדול, ניהול תיק לקוח, חוויית משתמש בזה. אף אחד מאיתנו לא יכול לעלות לסשן טכני, ברמה כזאת אין סיכוי בעולם, אלא אם כן את מומחית של המערכות האלה. את יכולה את הבסיס של להראות איך משתמשים בתוכנה, אבל אם עכשיו הם יבואו אלייך בשאלה מתוחכמת, אפילו שאלה מתוחכמת, שאלה של אנשים שעובדים ב-IT ומבינים את כל זה, את תשבי שם, לא יהיה לך מושג מה להגיד להם. את מבינה איך כל זה עובד באופן מאוד 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 כללי. אז את יותר בתור customer success, בחברה הצידה לפחות את מאוד מצד אחד בייביסיטר של הלקוח, אבל את גם מאוד דואגת ל-renewals, כל מיני דברים כאלה. אז בגדול זה מה שאני עושה. אני באמת מאוד 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 אוהבת את החברה שלי, אז זה נחמד. ואני עובדת בעיקר רק עם השוק של כאילו אימאה של אירופה, לפני זה עבדתי גם בארצות הברית, אבל בעיקר רק עם אירופאים.
כן, אני חושבת שזה כזה, שתינו ברחנו מהתואר שלנו והלכנו לחפש עבודה.
בהייטקס עם הסיבוס.
כן, עבודה מכניסה מה שנקרא.
כן, כי שוב, מה תעשי עם תואר
במזרח אסיה
בתכלס? גם עם תואר במדעי המדינה. מה תעשי?
כן, גם מתקשורת. כאילו, הרבה מהחבר'ה שלמדו איתי תקשורת, לפחות כמה מאלה שאני עדיין עוקבת אחרי מה שהם עושים בחיים ובקשר איתם, הם כבר לא בתחום של השיווק. כי למדתי תקשורת עם התמחות בשיווק. אז הרוב כבר לא בעולם של השיווק, והלכו ומצאו עבודות אחרות, כי זה פשוט... עבודה בשיווק לא מכניסה כל כך, ובמדינה הזאת מאוד קשה להתקיים באופן כללי.
יש
וגם לי רוב החבר של מזרח אסיה.
כן, אבל יש לי נגיד שתי חברות שלמדו תקשורת, אחת בבין תחומים, אז היא מתעסקת באמת בהפקה של מיליון ואחד דברים, עבדה גם בקשת, בכל מיני חברות פרטיות שמתעסקות בהפקה, משרדי פרסום וזה, מאוד מצליחה את האמת. והשנייה, ספיר, את בטוח מכירה אותה, נראה לי הייתה איתך.
איזה?
שר אדום כזה.
ספיר רובר.
ספיר רובר. אז היא עבדה בכאן 11, עכשיו היא עובדת בקשת.
כן, זהו. אז יש לנו כמה חבר'ה מהתואר שגם הלכו לעבוד בכל הרשתות הגדולות, אחת שהלכה להיות עיתונאית וכאלה. אז אני מכירה כמה כאלה, אבל חבר'ה אחרים שהלכו יותר לתחום של פחות עיתונות ויותר כאילו שיווק, יותר כאילו שיווק דיגיטלי ולעבוד במשרדי פרסום וכאלה, לא ראיתי ש... או שיש להם עוד עסקים מהצד, או שהם פשוט עזבו את זה לגמרי והלכו לעבוד במשרות אחרות. הרבה חבר'ה שלמדו איתנו מזרח אסיה דווקא הם כן נכנסו נגיד להייטק בתפקידים כאלה ואחרים, לפני שהשוק קצת הצטמצם ונהיה קשה יותר למצוא משרות. אז כן, אז עשינו את מה שאנחנו אוהבות ולמדנו מה שעניין אותנו, ואז המשכנו הלאה בגדול.
כן, לאיפה שיש כסף.
איפה שיש כסף. זה כזה אלייך, קצת מילות עידוד. ממש הצטערתי לשמוע על ההפלה של פולי, שולחת לך מלא חיבוקים מרחוק בהסכמה, מאחלת להיות חזקה ומלא בריאות לשתינו.
זה מצולם מהירוע, אבל הנה אני שולחת לבבות.
מה למדנו באוניברסיטה? הרגע ענינו על זה בגדול, אז כזה. ויש לנו פה עוד כמה שאלות. איך עדיין לא היה פרק מתעסקות בחייזרים?
הנה, יש לך נושא. בהצלחה.
שיעורי בית.
קיבלת שיעורי בית.
איזה כיף. איך אני אוהבת שיעורי בית.
אז הנה, בבקשה. תחי ערוץ ההיסטוריה.
ממש. אני פשוט מעלה פרק עם קישור לערוץ ההיסטוריה וזהו. איך הכרנו את הבני זוג שלנו? ענינו. ומה למדנו באוניברסיטה? ענינו. מה עוד יש לנו? עובדות מפחידות מאחורי ברבי. לא שאני נתקלתי יש עובדות מפחידות אמיתיות מאחורי ברבי, אני לא נתקלתי יותר מדי.
יכול להיות יש איזה סיפורי מה על ברבי, אני לא מופתעת.
אני לא מופתעת, יש קונספירציות על כל דבר,
yep.
אבל לא נכנסתי יותר מדי לעומק כדי לראות. איזה שתי פרקים הכי אהבתם ואיזה לא להקליט?
אסטרונומיה.
אסטרונומיה, כן, זה פרקים ששנינו סננו, את יש לך שנאה לנטלי מאז, אני כאילו השלמתי והמשכתי הלאה,
לא.
כי אני גם עשיתי תחקיר לפרק הזה.
לא, לא.
אבל
לא.
את קוראה על זה?
לא, אסטרונומיה, העזבה.
כן.
ומעבר לזה אין לי בעיה עם שום פרק, חוץ מהפרק הספציפי הזה. בפרק שעונים היה לי קשה. פרק שעונים היה לי מאוד קשה. שני פרקים שאני אוהבת ממש, אני אוהבת הפרק חרמנטיקה.
כן.
אני אוהבת את הפרק חרמנטיקה, אני אוהבת מאוד את הפרק של המשפט בימי ביניים.
כן, גם אני.
פרק שאני ממש אוהבת, הפרק חתונות, אחלה ברמות.
אני מתה על פרק חתונות.
איזה עוד פרק היה לי ממש כיפי. גם הכיף בימי הביניים.
כיף בימי הביניים, כן. כל מה שקשור בימי הביניים זה תמיד כיף. זה תמיד פרקים שהם כיפים.
גם הפרק הרפדים היה אחלה.
אני גם, אני מסכימה על הפרק חתונות, זה כאילו פרק שאני ממש אוהבת. בעיקר בגלל כל האמונות התפלות שדיברנו עליהן בסוף. זה תמיד ממש מצחיק אותי. פרק קונספירציות היה כיף. כל פרק קונספירציות זה כיף.
כן.
חרמנטיקה זה סופר סופר כיף. מה עוד? אף פרק פייק ניוז שהיה מאוד, כאילו, בסגנון קצת של קונספירציות, שהוא גם סופר כיף. וואו, אין לו כל כך הרבה פרקים להיזכר לחור.
אני כבר לא זוכרת.
כן. הפרקים של סוניה זה פרקים שאני תמיד אוהבת, לא רק בגלל שסוניה עושה תחקיר וזה מקל עלינו, אבל כי זה פרקים שהם תמיד נורא מעניינים. נגיד הפרק של בתי הכלא,
כן.
זה פרק שכאילו אני לא יכולה לשכוח כי זה תמיד כזה מעצבן לחשוב על חיים בסקנדינביה בבתי כלא, כאילו בא לי ללכת לשתות שם בנק. אז זה נגיד פרק
שאני גם מדברת. תאמר גם הפרק של לורד ביירון היה אחלה, אני עכשיו סתם עוברת על ה...
נכון.
רשימות.
על הרשימה פרקים לזכר.
כן, כן. נגיד פרק שהיה לי ממש כיף להכין ולעשות, זה אחד הפרקים שאני באמת יותר נהניתי להכין אותו, זה היה על השריפה בלונדון.
וואו, כן. יש לנו המון המון פרקים. יש לנו פרקים ששכחתי שעשינו בכלל דירוק סרטים, שכחתי שעשינו את הפרק הזה, וזה כאילו פרק מלפני כמה שבועות. אני גם מאוד אהבתי את ה... אני חייבת להגיד שכאילו אם מדברים על סריה שעשינו, אז אני ממש אהבתי את הפרקים של קוריאה, יפן ומלחמת וייטנאם.
אוי, וייטנאם, נכון, שכחתי לגמרי, וייטנאם היה פרק פיפי.
כן. כאילו... שלושה פרקים האלה שהם היו סופר סופר היסטוריים, כאילו, שהם היו יותר, כן, שזה פרקים שהיו יותר היסטוריים, כאילו, כאילו, פרופר ממש מדברים על תקופות היסטוריות ומלחמות, זה הפרקים שממש מה שאהבתי לעשות.
גם אהבתי את הסשן שעשינו על הלווין, כל הפרקים.
שצריך לחשוב אם יש לנו רעיונות לעשות את זה עוד פעם השנה, על מה נדבר הפעם, כבר דיברנו על הכל.
זרקו לנו רעיונות.
יס. הלאה, דיברתם לפעמים בפודקאסט על המשפט של ג'וני ואמבר, לא מרגישות שהייתם כמו כל האינטרנט קצת בייס מדי לג'וני, לדעתי זו דוגמה קלאסית להשתקת נשים דרך השפלה פומבית והכי כואב שכל כך הרבה נשים תמכו בזה. אני האמת, אני ודני ראינו סופה שעבר את הדוקו.
ראיתי גם את הדוקו,
אז,
כן.
זהו, בזמנו אני מאוד עקפתי כאילו פה ושם, לא אחרי המשפט אלא יותר על הריאקשנים וכל הבן לבן שקורה באינטרנט, עכשיו ראינו את הדוקו. כאילו, אני קצת חלוקה, כאילו מצד אחד, נכון שהרבה אנשים בעד ג'וני כי הוא שחקן מאוד מאוד מפורסם והכל, אני לא אגיד שלא היו שם איזה שהם פטרנים מאוד רעילים בזוגיות שלהם ובהתנהגות שלו, עם כל הסמים והאלכוהול וההתנהגות שלו וכל ההתקפי זעם שלו, לגמרי מסכימה. מנגד, עצם זה שאמבר כל הזמן תיעדה אותו ברגעים הכי קשים שלו, כאילו היא בונה איזשהו קייס.
זה כזה,
זה מאוד מאוד מחשיד.
אני אגיד לך
מה. זה מאוד מאוד מחשיד.
כל ההסתכלות שלי על זה, זה לא הסתכלות קלאסית על זה שיש לך מישהו שהוא מובהק הקורבן ומישהו מובהק שהוא התוקף, כמו נגיד במקרה של שירה איסקוב, שיש לך פה מובהק מי...
מאוד ברור.
מאוד ברור מי הקורבן ומי התוקף. אם את מסתכלת בבק סטורי, לפני כל הסיפור של האלימות במשפחה וזה, מסתכלת הבסיס של שני האנשים האלה, ששניהם היו עם סאבסטנס אביוס, והיו מסוממים ואלכוהוליסטים, ואת מסתכלת על המצב הנפשי של אמבר ואיך היא גדלה, ואת מסתכלת על המצב של ג'וני ואיך היא גדלה, את פשוט לוקחת שני אנשים שהם שניהם מאוד רעילים, תוקעת אותם במסגרת אחת, ומסתכלת מי ילך רחוק יותר, מי יגזים יותר.
כן.
ותמיד יהיה לך צעד שיגזים יותר.
כן.
אבל לדעתי, האינטרנט בסיקור שלו, קצת איבד את זה בבייס שלו.
כן.
ג'וני לא היה בסדר ואמבר לא הייתה בסדר. בית המשפט החליט שאמבר לקחה את זה רחוק יותר. לפי החלטה של בית משפט. ובסופו של דבר, כשאת מביאה קייס לבית משפט, המטרה שלך היא לשכנע את השופט, לשכנע, במקרה בארץ, לשכנע את השופט, או ארצות הברית לשכנע את המושבעים, איזה צעד הוא הקורבן ולאיזה צעד מגיע צדק, גם אם זה לא בהכרח במציאות ככה. כי בסופו של דבר, וגם את רואה את זה בדוקו, וגם את רואה את זה מהסיכורים, זה היא כאילו הוא אמר, היא אמרה, מה באמת היה שאת לא יודעת. אז באמת ניסיתי להסתכל על זה מנקודת מבט של יש לנו פה שני אנשים, ששניהם לא איתנו, כאילו שניהם היו מאוד רעילים לפני ובזמן ואחרי הזוגיות אחת כלפי השני. אז אני מסתכלת על זה בעירבון מוגבל.
כן. אני גם חושבת ש... כאילו נגיד זה שהביאו את האקסיט של ג'וני שכאילו העידה לטובתו ושהוא כאילו לא היה כזה בזוגיות הקודמת שלו, אני חושבת שהרבה פעמים שאת... אז יש אנשים שפשוט כשהם נכנסים לתוך מערכת יחסים, הקולאז' הזה באופי ובהתנהגות שלהם מוצאים מהם את הדבר הכי רע, כאילו מוצאים מהם התנהגות מאוד קיצונית, כאילו יכול להיות שאמבר עם בזוגיות אחרת או ג'וני עם בזוגיות אחרת היו מתנהגים שונה לחלוטין ממה שהם הגיעו אליו בזוגיות הזאת, זה פשוט היה מאוד הרסני ורעיל. כן, כאילו אני אומרת מניסיון גם מהזוגיות שלי, הקיצונים מבחינת מצבי רוח ומבחינת כאילו מערבולות נפשיות שהגעתי אליהם עם האקס שלי, זה כאילו בן אדם שכל כך לא רציתי להיות, לעומת דני שהוא תמיד כזה מרגיע אותי ותמיד מבין אותי ותמיד כאילו מוצא את הדרך לתקשר איתי בצורה שלא גורמת לי, את יודעת, כאילו לצאת מהכלים. לא הגענו אף פעם למצב כזה, למרות שעם האקס שלי כל ריב שני הוא היה מוציא אותי מהכלים ברמה שהייתי משתגעת, אז זה באמת מאוד תלוי גם בבן אדם שאתה נמצא איתו, ויש אנשים שפשוט הקולאז' הזה באופי לא עובד בשבילם.
וגם עם השנים את כאילו מאוד משתנה. כלומר... בין אם את מתבגרת, וגם יכול לקרות תהליך הפוך, שנגיד סתם, היית במלא זוגיות שהן לא היו טובות, או חברויות שהן לא היו טובות, וזה משפיע עלייך. אז את באה ביחס אחר למערכות יחסים חדשות.
לגמרי. אז אני חושבת שבסוף זה לא המקום שלנו יותר מדי לדון בזה, ובית המשפט הכריע את משהו הכריע. אני חושבת שג'וני דפ הוא שחקן נהדר. בלי קשר לחיים הפרטיים שלו ולכל מיני כאלה. אני כן חושבת שנעשה לו קצת עוול בקיצוניות שבה כל האלגיישנס שהיום אומרים שהם כבר לא נכונות יצאו.
כן.
ומפה שימשיכו הלאה ויראו לאן החיים יקחו אותם בגדול.
יפ.
עד איזה עונה אנחנו מתכננות להמשיך? מקווה שכמה שיותר.
תלוי מה יהיה לנו בחיים.
כן, אני חושבת שזה מאוד, זה בסוף העניין הזה, כאילו, שננסה לעשות, להמשיך כמה שאפשר, אבל כמו שאמרנו, זה נהיה לנו קצת יותר קשה היום לעומת איך שזה היה כשהתחלנו.
כן.
אני מניחה שכשהגיע הזמן ואחת מאיתנו תהיה אימא, יהיה לנו כבר קצת יותר קשה להקדיש שעתיים לתחקיר והקלטות ועריכות.
כן, זה יהיה הרבה אבל... יותר
מורכב, אבל יכול להיות שזה פשוט... לא אומר שנפסיק את הפודקאסט, אלא פשוט הוא לא יצא פעם בשבוע, אלא פעמיים בחודש, או בתדירות הרבה יותר נמוכה. ואנחנו נדע להגיד את זה רק כשנגיע לזמן הזה, וכל עוד אנחנו יכולות נצליח לשלב את זה בחיים שלנו.
יפ.
ובגדול זה. מה האוכל שהכי מתאים לציפור פינקס דרוזית?
מה האוכל שהכי מתאים לציפור פיניקס דרוזית?
כן.
חומוס סלק.
אוקיי. רואה, יש לך את התשובות להכל.
מי שיבין את הבדיחה, יבין.
מתי עושים מסיבת סוף העולם? בגדול כשהאנטיקריסט וישו יגיעו.
כן, כשנדע בוודאות שהוא מגיע. בינתיים הכל... אנחנו עוד לא יודעים, זה אמור להיות טים פארטי, כאילו אמור להיות איזשהו נושא, אז ברגע שנדע מה הנושא של אפוקליפסה, ואיך בדיוק נגמר העולם, אז נדע באיזה טים לעשות את המסיבה, עד עכשיו כאילו אנחנו לא יודעים, יש מלא כאילו אופציות, אני לא יכולה להתכונן להכל, יש גבול.
ברגע שתהיה אופציה חד משמעית, אז אנחנו נעדכן על זמן ומקום למחירת נקניקיות.
אנחנו נשים מסוכות.
איפה אפי?
עד עכשיו הוא לא נמצא. הייתי בטוחה שכבר מצאו אותו.
כנראה שלא. מתי פרק לייב? כמו שאמרנו, ברגע שנדע שיש ביקוש.
כן.
אני לא יודעת כמה אנשים צריכים בשביל פרק לייב, אני מניחה שמינימום 20, 50, כמה צריכים בשביל פרק לייב. תלוי בווניו, בגדול.
כן, אני מניחה שזה מינימום 20 אנשים, ואז worst case scenario, אנחנו באים לשלומי בקשקשתה, ואנחנו אומרים לו, תקשיב שלומי, אנחנו מביאים לך פה איזה 20 איש שיתנחלו לך על הבר.
כן. אז כל עוד יש ביקוש, מי שרוצה פרק לייב, אפשר להעלות על זה איזה שאלון בסטורי, ומי שמעוניין בפרק לייב, let us know, ונוכל לבדוק את הלוגיסטיקה של מאחורי זה ומה המינימום שאנחנו צריכות.
כן.
אם אין אני לי מי לי.
זו שאלה? או שהוא אומר.
יש סימן שאלה בסוף, אז כאילו... אוקיי.
אוקיי.
תשובה היא אוקיי.
הנה, את רואה? יש דברים שאני לא יודעת לענות עליהם.
איסטרו, איסטרו. אז זה השאלות שהיו לנו להיום.
זה מעניין, זה... אני לא יודעת, כאילו כשהתחלנו את הפודקאסטים היינו מאמינות שנגיע לשלוש שנים?
לא.
אני לא יודעת כאילו מה יהיה הסוף, מה שנקרא, בהמשך לשאלה של הקודמת, של כזה מה יהיה הסוף. כל עוד זה מסתדר לנו וזה נוח לנו, אנחנו ממשיכות. ונראה לאן החיים ייקחו אותנו, I guess.
כן, זה כזה... אולי היום בעיר אחד פשוט נחליט של כזה... תודה, מיציתי. ויש לי יותר מדי דברים בחיים האישיים ואין לי כוח זמן, רצון להתעסק בשום דבר מעבר, עזבו אותי, תנו לי לנוח. יכול להיות שגם זאת תהיה הסיבה. Who knows?
יכול להיות.
בסופו של דבר זה תחביב, וברגע שהתחביב מתחיל יותר מדי להעייף אותך, את כבר לא רוצה להתעסק בתחביב.
נכון, זה גם נכון. אז כל עוד אנחנו נהנות מזה, נחמד לנו. שהגיע הסוף.
אנחנו נדע. תודה ממש לכל השאלות. תעקבו אחרינו. כל המשתות החרדיות.
כן. דרגו אותנו. תעדכנו אותנו לגבי אם אתם רוצים פרק לייב ומה הביקוש. טוב, יצאנו לי פה גם משורי בית שאני מקווה שנזכור אותם.
ביקשנו שאלות. תגיעו לנו שורי בית.
יפה מוצא.
זהו, תהיו חזקים.